טובים, ברוכים הבאים ליום העיון של מכון מאיר לקראת פסח תשע"א, שלא היה כאמור ולא יהיה כאמור בעזרת השם. והנושא שלנו זה גדר סיפור יציאת מצרים בליל הסדר. בעצם התחלנו בשבוע שעבר במסגרת יותר מצומצמת, ככה קצת ללכת לצעוד בעקבות הסימנים אנחנו אומרים אותם בתחילת ההגדה, שיש מייחסים אותם לרשי, קדש ורחץ, כרפס יחץ, מגיד רחצה, מוציא מצה וכו'. 15 סימנים שהם מאוד מאוד קדמונים, כי המספר 15 הוא מספר חשוד. למה הוא חשוד? כי יש 15 שיר למעלות בתהילים, ויש 15 מדרגות בין עזרת נשים לעזרת ישראל בבית המקדש, שעל המדרגות האלו היו עומדים הלוויים ואומרים שיר המעלות. אז אם יש כאן 15 סימנים, אז כנראה זה משהו מאוד מאוד קדום, עוד מבית המקדש, וזה ברור לנו שזה לא רק בא כדי לעזור לנו לזכור את הסדר של הדברים שעושים בליל הסדר, אלא כבר במילים עצמן יש איזשהו רמז לתהליך הפנימי שכל אחד מאיתנו עובר בליל הסדר. ובשבוע שעבר דיברנו גם על המילים קדש, גם על רחץ, גם על כרפס, ו... היום נדבר על יחץ ועל מגיד, מה שנספיק. יש לנו גם עוד סימנים, אבל לא נספיק את כולם. בעיקר נרחיב במגיד, כי הוא בעצם עיקר העיקרי. אבל לפני כן יש לנו את יחץ. יחץ זה מילה יפה לסיפור כואב. יחץ, עמוד כזה, חץ. אבל למה יש מה שעושים? זה שוברים את המצה האמצעית לשניים. יש כאלה שעושים את זה בצורה של דלת ויוד, ויש כאלה. כל פנים, יש כאן שבירה. דיברנו על זה שבשבוע שעבר דיברנו על כך שבעצם הסימנים האלה מעבירים אותנו תהליך של יציאה לחירות. אני אולי אזכיר במבזקים מה הסימנים הקודמים. קדש, דיברנו על זה שקדש זה יעד. הדבר הראשון אצל בן חורין, היכולת לתת מעבדות לחירות, זה אדם שקובע לו יעד. לעבד אין יעד. היעד של עבד זה לעבור את היום הקרוב. זה היעד שלו. בן חורין יש לו יעד, יעדים ארוכי טווח. הוא נמצא כאן, ליבו במזרח, איך אומר רבי יהודה הלוי, ליבי במזרח, ואנוכי בסוף מערב. יש לו יעד, יש לו. זה השלב הראשון, קדש. רחץ, דיברנו על כך שרחץ זה איזושהי תשומת לב שניתנת לידיים. הידיים הן כלי המעשה, והגדרת החירות, כמו שדיברנו בשבת, זה היכולת שלי לחיות את החיים הפנימיים שלי, לחיות אותם בחוץ. וזה בעצם אומר שיש איזשהו חיבור בין פנים לבין חוץ. והחיבור הזה בא לידי ביטוי בזה שיש לי תשומת לב לידיים. הידיים, חז"ל מגדירים אותם כעסקניות, כמשמשניות. ידיים מטיילות. זה ידיים. מהידיים אנחנו נגיע לשליטה באיברים הרבה יותר מורכבים, כמו העיניים. העיניים הרי לפעמים הולכות לנו לבד, ושנרצה, אופס, צד לתשומת ליבנו איזה מין ראייה. השמיעה בכלל, הדיבור, הלשון, זה בשלבים יותר מתקדמים של ליל הסדר. פה אנחנו די בהתחלה. שלב ראשוני, ידיים. שליטה, רחץ, איזושהי טהרה שקשורה לידיים, וזה רמוז כמובן גם בפסוקים עצמם, כאשר משה רבינו אומר לעם ישראל, וידבר משה לבני ישראל לאמור, משחו וקחו לכם צאן למשפחותיכם ושחטו הפסח, ורש"י שם אומר, מה זה משחו? משחו ידיכם מעבודה זרה. שלב ראשון, קודם כל בוא נראה מה אנחנו לא עושים, לפני מה שאנחנו עושים. אז זה קדש ורחץ, זה ככה מזכיר לנו, כרפס, דיברנו בשבוע שעבר עוד פעם, איך אנחנו יוצאים מעבדות לחירות, כרפס היכולת, לצאת מהאזורים של הפרך. כרפס, הראשי תיבות, סמך פרש, כף. 60 ריבו עבדו בפרך, והזכרנו לפחות שלושה מובנים במה זה עבודת פרך. מה פירוש המילה פרך? פרך פעם אחת זה פרחה, כמו בארמית קושייה. עבודה שיש לי איתה קושייה, אני לא מזדהה איתה, יש לי קושייה פנימית. מה שחז"ל רומזים שנתנו עבודת נשים לאנשים, ועבודת אנשים לנשים. יש איזה קושייה כזאת. אז אדם, כשאדם יוצא מהמקום הזה, הוא עובד עבודה שהוא לא רק שיש לו, אין לו קושיות עליה, להפך, הוא מזדהה איתה, הוא שמח בה. זה התחלה של יציאה לחירות. פרך, דבר נוסף זה לשון פרוכת, כן? פרוכת שמפסיקה, שמבדילה. בין משהו למשהו, וזה גם כן סוג של עבדות, שאדם עושה משהו ולא רואה את הפירות. הוא עושה רק קטע מסוים, הוא אף פעם לא מגיע לראות את התכלית של המעשים, את הפרי שלהם, את השלמות שבהם. גם הדבר הזה הוא מאוד מאוד מחליש. אז זה גם כן דבר שני, פרח. ודבר שלישי, פרח זה מה שחזל דורשים, פרח. שמבטיחים לך, הוא משהו ככה מאוד מאוד גדול, ובסוף אתה עושה, אתה חווה זלזול. מנפחים לך את העניין הזה, אתה מקבל איזה, אומרים לך, זה חשוב, זה כדאי לך, אתה הולך מתאמץ משקיע, פתאום אתה רואה שבעצם עבדו עליך, וזה סתם, זה שום דבר. הדבר הזה מוריד את כל הערך. כל הדברים האלה, אנחנו רוצים להימנע מהם. אנחנו רוצים לעשות דברים שהם יהיו ראויים, ולא נגלה אחר כך שסתם עבדו עלינו, וזרקו לנו, ניפחו לנו, כן, כן, לך תעשה. אמר לי ששבוע שעבר, ספרתי איזה סיפור, אספר לכם את זה עוד פעם, שהיינו בכיתה, ביסודי, בכיתה ו', נדמה לי, משהו כזה, אז היה איזה הוא כזה שהיה צריך להגיש עבודה למנהל, שהוא לימד אותנו היסטוריה, היה לנו ככה, צריך להגיש איזה עבודה, אז היה ככה, כולם השקיעו בעבודה, לא משנה, שאז לימדו אותנו כל מיני כיתה ו', מה ילד יהודי צריך ללמוד בכיתה ו', חסר על מה ללמוד, תולדות עם ישראל, לימדו אותנו על תרבות יוון, כתוב משום מה בכיתה ו' וצריכים ללמוד על אוגוסטוס ובורסוסטוס, כל מיני סוסטוסים אחרים, ואפילו יהודה המכבי לא ידענו מתי הוא חי. לא משנה, זה מערכת החינוך, זה היה אז, מקווה שזה השתנה מאז. כל פנים, אנשים הכינו עבודות, היה נחשב בוע. יום אחד זימנו אותי למנהל, לא יודע, איזה תעלול שעשיתי, זרקתי איזה אבן, שקית, זרקתי שקית מים איזה קומה למעלה, איזה משהו. אז אני אומר, אני מתפלא עליך, איך זה יכול להיות, ודווקא אתה, ודווקא העבודה שלך, העבודה הכי טובה, שאני עוד לא הגשתי אותה, כן? סתם, מרגיש כזה, ובעצם בכלל לא... מסמנים איזה ציון כזה, איזה וי. תחושה של אכזבה, במקרה שלי הרווחתי, כאילו, עוד לא... אבל הוא שהיה שולדי, הוא כבר הכין. ואתה אומר, מה זה, כמה עבדתי, כמה השקעתי, בכלל לא שמים לב. זה פרח. אנחנו רוצים לצאת במקומות האלה. פרח. ועכשיו אנחנו ביחץ, ותכף גם נגיע למגיד לפי הדף שכאן לפנינו, ובכן יחץ זה עוד מוכנות, עוד תנועה מאוד משמעותית ביכולת לצאת לחירות, והיא קשורה הייתי אומר, למחיר החירות. בסדר? השבירה היא איזושהי מוכנות לוותר, לשבור משהו שלפני כן היה יציב, ולצאת אל הלא נודע. הרי השאלה שנשאלת היא, מדוע אנשים בכלל בעולם ירצו להיות עבדים? כלומר, העבדות זה שניים שעשווה. מצד אחד יש את אלה שרוצים לשעבד. זה אנחנו מבינים. תמיד היו אנשים רעים בעולם שרוצים לנצל אנשים אחרים, לנצל את החולשות שלהם, לנצל את המשאבים שלהם וכו'. אבל למרבה הפלא, וגם התורה מדווחת לנו על הדבר הזה, למרבה הפלא, גם העבדים, חלק גדול מהמקרים, לא רוצים לצאת לחירות. אהבתי את אדוני, את אשתי ואת בניי, לא יצא חופשי, ככה. עבד עברי אומר את זה, וזה לא המקום היחיד. שעבד רוצה להישאר עבד, למה הדבר הזה? כי יש בעבדות משהו מאוד 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 יציב. מאוד יציב. הייתי אומר אפילו נוח. יש פרנסה, אוכל, סדר יום קבוע, אומרים לך מה לעשות, אין לך אחריות, האחריות מוטלת על האדון, ואתה, זהו, יש משהו מאוד מאוד יציב בעבדות, מאוד נוח. ולכן יש כאלה לא רוצים לצאת. המוכנות בתהליך הזה להיות בן חורין, כרוכה במוכנות גם לשבור. לשבור חלק מהתובנות, לשבור חלק מן ההרגלים, לקחת אחריות על עצמך, יש אנשים שעד גיל מאוחר הם לא מוכנים לצאת מאיזה חממה, כי הם מפחדים שהאחריות תהיה עליהם. החיבור, כשהייתי בכיתה י' ב', היה לנו בגרות בחיבור, היו כמה נושאים, היה נושא שרוב האנשים כתבו, רוב הנערים, חבריי כתבו עליו, זה היה נושא, אז רצו להעלות את הרישיון נהיגה, להוריד את הרישיון, הנושא הזה שתמיד רישיון נהיגה לזה, אבל דווקא משך אותי נושא אחר, הכותרת הייתה, חירות דורשת אחריות, לכן רבים חוששים מפניה. חווה דעתך לגד זה, הווה דוגמאות מן ההיסטוריה, מן הספרות ומן התנך. וכו' וכו'. אז זה באמת נכון, חירות דורשת אחריות, מוכנות. ואם אני מוכן לשבור את העולם המוגן שעקף אותי, שעטף אותי, ולקחת אחריות על עצמי, שבירה. זה מוכנות. מי שלא מוכן לקחת את את המחיר, אז הוא לא יצא פעם לחירות. הוא תמיד יישאר באזור המוגן, באזור הבטוח, שהוא גם בדרך כלל האזור העבדותי. אז לכן, זה השלב הבא בחירות. היכולת הזאת היא גם ככה קצת לשאת, לשאת במחיר, היא זאת שיכולה להוציא אותנו מעבדות לחירות. כן. רוצה לשאול משהו? נער. בוודאי, אנחנו הרי מציינים את זה. בתור שבח, הנביא ירמיהו, מציין את עם ישראל, כל השם, אמר, השם זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך. מה? מה השבח? לכתך אחרי במדבר, בארץ לא זרוע. העובדה שעם ישראל, מכוח בשורת החירות, יצאו אל הלא נודע, בלי אוכל, בלי צדה, בלי... בסדר, משה רבנו אמר להם, תצאו, בסדר גמור. עדיין, הלכו. הלכו אחרי אמונתם, ואחרי המסע אל החירות, אלא לא נודע, נכון? שברו המון המון מוסכמות, חלק גדול מהעבדות, זה בעצם עבדות למוסכמות. עבדות לדברים שהם נוחים לנו. פחד, אם אני אשבור, מה יהיה? מה יהיה? איך אני אתמודד? אז אני מעדיף להישאר בתוך המקום המוגן הזה, ולהישאר עבד בעצם. אז זה הורחץ, זה יחץ, לחצות. קדש ורחץ, כרפס יחץ, מגיד. הגענו למגיד. המגיד בעצם זה עיקר, עיקר העיקרים של ליל הסדר. אנחנו נדבר עליו גם ברמה הפנימית של היציאה לחירות, אבל עוד לפני כן, קודם כל ברמה ההלכתית, חשוב לדעת הדברים האלו. עיקר העיקרים בליל הסדר. ליל הסדר יש בו המון המון מרכיבים, המון המון הלכות ופרטי הלכות, שיעורים וכל מיני דברים כאלה. אחר הדברים האלה, יש בלילה הזה בסך הכל שתי מצוות מהתורה. בסך הכל. והם לאכול מצה ולספר ביציאת מצרים. כל השאר זה דרבנן, כמובן זה מאוד מאוד יקר לנו גם דרבנן, אבל צריך לדעת מה עיקר, מה לא עיקר. ויש, טוב, אז מצה אנחנו כולנו נאכל, אבל מצוות סיפור יציאת מצרים לא בטוח שאנחנו מבינים מהי. אני אתן לכם דוגמה שלי בתור אבא, מצוקה, מצוקה הבית. הילדים מגיעים לליל הסדר, מהגנים, בתי הספר, מפוצצים בידע, מפוצצים. הראש שלהם כבר מנופח, נושם, הראש נושם מדרשי. מה שקורה בחלק מלילות הסדר, אני מוצא את עצמי, והגעת לאביך. והגעת, אבא שקט, רגע, אני רוצה לספר לך, גם למדנו על זה, וגם למדנו, וגם הגננת סיפרה לנו, וזה, ובעצם הגננת והילדה, הם מספרים, וכן, כן, כן, טוב, חצי שעה גמרנו איתה, עכשיו איתו, עכשיו איתו, וככה, יין, הרי הרבה ילדים, אתה נגמר הלילה, והם באמת סיפרו לך את יציאת מצרים, וקיימנו את המצווה בעידו, כן? אז זה ממש בעיה, תדעו לכם, זה בעיה, כי גם באמת לא, ככה המצווה לא מתקיימת. מצוות והגעת לבנך היא יש לה כמה גדרים. קודם כל, הגדר הראשון זה בכלל לא על התוכן. זה בכלל לא על התוכן. כלומר, זה לא רק על להגיד לילד, כי הילדים באמת יודעים, הם מגיעים, הם יודעים. זה על מי אומר. כי כשאבא אומר משהו לילד, זה אחרת. כשאבא אומר משהו לילד שלו, זה נחקק אחרת. לכן חושב שדווקא אבא יגיד, ולא הילד יגיד לאבא. זה לא, בואו נראה מי יודע יותר דברים על יציאת מצרים. יכול להיות שהילדים שלנו יודעים, אני אומר לכם, ברמה של היום, יש מצב שהגננת חקרה ודרשה וגילתה מדרש, שאני עוד לא הגעתי אליו. גם זה יכול להיות. והם יחדשו לי זה חידוש. אבל זה לא העניין כאן, מי יודע יותר על יציאת מצרים. זה לא העניין בכלל. אלא העניין הוא שהאבא יספר לבן. וזה גם כן תחילתה של חירות. מסורת. מסורת שעוברת. אני מספר לך בני, כי אבא שלי סיפר לי, כי סבא שלו סיפר לו, כי סבא שלו, עד משה רבנו ועד הר סיני ועד יציאת מצרים. כן. מה?
מה עם האימא?
כן, כן, זה הכוונה. אבא, הגעת, כן, זה הכוונה. אז, כן, אור.
אני חושב על זה שאדם קורא את האגדה, האם הוא יצא את החובה
בגילים,
סיפור יצא את מצרים, כי אני אומר כל המרבה בסיפור יצא את מצרים, הרי זה משובח.
כן.
זאת אומרת, זה שאני מוסיף, זה דבר בפני עצמו.
נכון.
בעצם כאילו זה שאני יוצא, זה חובה את זה מספיק באגדה.
יש מקום לחשוש, אם תקרא רק את האגדה, לא בטוח שתצא ידי חובת ציפות את מצרים. בסדר? תלוי למי. אם אנשים הם אנשים מביני עניין, אז ודאי האגדה מועילה. יש כאלה שבשבילם האגדה זה סינית. לא מבינים. מה זה מטבלים, שתי פעמים, ארבע פעמים, מה זה רבן גמליאל, מה... לא מבינים. הטקסט של האגדה שהוא כתוב בלשון משנה, לא ברור להם. תלוי מה הפורום. ואז בפורום כזה, לא רק דתיים חילונים, גם ילדים. אני חושב ילדים בגיל צעיר, לא מבינים מה כתוב באגדה. המילים לא ברורות להם. אם רק תקרא מה כתוב באגדה, הם לא יבינו מה היה כאן. צריך להסביר להם בלשון שלהם. וגם לבחור משהו, מה היה, איפה יצאנו, ומה הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו, ומה החסד. להסביר, לתרגם את זה, לתווך את זה. כמובן, אחרי זה תקרא את האגדה, תעבור על הכל, כדי לקיים את תקנת חכמים, איך שהם ניסחו את זה. אבל הדברים צריכים להיות מוסברים בלשון של הסדר שבו אתה נמצא. ולכן אין דבר כזה סדר אחיד. סדר הוא דבר דינמי. תלוי מי בסדר, מה הילדים, מה גודלם, גדולים, קטנים. אולי אני בכלל נמצא בסדר עם דודים יותר מבוגרים, אז חילונים, דתיים, מבינים, לא מבינים. אני כנראה הולך להיות בצבא בליל הסדר. אז זה ברור שאין מצב לעבור שעה וחצי סדר, זה אנשים רעבים, צריכים, משהו צריך לקצר את זה, לעשות את זה ב-20 דקות. ואחרי זה מי שרצה יישאר, נדבר, נרחיב ונעריך, אז צריך תוך 20 דקות אלה לדחוס את כל מה שצריך. אתה מבין? אז קודם כל דיברנו על המגיד כביטוי למסורת ולעובדה שדווקא האבא אומר לבן. ולכן, דרך אגב, מצוות סיפור יציאת מצרים היא מצווה שהיא לא נמשכת כל החיים. אם הבן הוא בן 20 ואבא בן 40, אז כבר אין מצוות סיפור יציאת מצרים. הבן הוא כבר גבר בגוברין, הוא כבר עומד לפני עצמו. אז עוברים לגדר אחר, מהו? חייב אדם להרבות. אפילו כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו יודעים תורה, מצווה עלינו לספר לעצמנו ביציאת מצרים. זה כבר לא והגדת לבנך, זה כבר סיפור ביציאת מצרים אחד לשני. אבל אז מגיעים נכדים, ואז יש עוד פעם, אז מצווה על האבא לספר לנכד, וגם מצווה על הסבא לספר לנכד. מקודם, זו שאלה הלכתית מעניינת, יש כאלה אומרים שהסבא קודם לאבא בסיפור ביציאת מצרים לנכד. דעות מעניינות. כל פנים, עכשיו המגיד, רק שיהיה לנו ברור, המגיד זה באמת השלב הבסיסי ביותר ביציאה לחירות. זה חירות הדיבור. האדם הוא נקרא, הכוח המרכזי באדם זה כוח הדיבור. כוח הדיבור. כן, והיא אדם לנפש חיה, התרגום הידוע מתרגם לרוח ממללה. כוח הדיבור זהו הכוח המרכזי באדם. והדבר המרכזי בעבדות זה גלות הדיבור. כתוב שבמצרים הדיבור היה בגלות. איך אנחנו יודעים? מה זה דיבור בגלות? אתם יודעים מה זה דיבור בגלות? דיבור בגלות זה שאתה בכלל לא יודע, הנתק בין העולם הפנימי לבין העולם החיצוני הוא כל כך גדול שאי אפשר אפילו לדבר את זה. איך אנחנו יודעים? כי כתוב שכשבני ישראל פרעו הכביד את ידו עליהם, הם לא התפללו, הם לא דיברו, הם לא גזרו תענית, לא היה להם אפילו מילים, כל כך הנתק היה גדול בין מה שקורה בפנים, מה שקורה בחוץ, הדבר היחיד שהם עשו, נאנחו, זעקו ושבעו. עשו, אוי, ככה. ואז כתוב, אתה על שבעתם אל האלוהים. גלות הדיבור, העניין הזה שאין שום, הדיבור זה היכולת שלנו לבטא מקרבנו עולם פנימי. העולם הפנימי הוא תמון, גנוז, חסום לגמרי. ולכן אי אפשר בכלל לדבר. זו העבדות הגדולה מכולם. ובמצרים השתחררנו מזה. גאולת הדיבור, פסח. נוכל, סוף סוף אנחנו יכולים לדבר החוצה מה שקורה בפנים. לדבר החוצה את העולם הפנימי שלנו. זו הגאולה בעצמה. פסח. הפסח, הפה מדבר, הפה מדבר את כל העולם הפנימי. אנחנו מדברים יציאת מצרים, מספרים יציאת מצרים, לומדים יציאת מצרים, לומדים תורה, מדברים תורה. העולם הפנימי חוזר להיות רלוונטי וחוזר להיות מדובר. חוזר להיות, דרך אגב, גם דבר זה גם מנהיג. העולם הפנימי חוזר להנהיג אותנו. אנחנו מדברים אותו. מדברים אותו. אנשים, עם, שנמצא בגלות הדיבור, אין לך גלות יותר גדולה מזה, ואין לך גאולה יותר גדולה מגאולת הדיבור בעצמה. אז לכן, זה בעצם לב ליל הסדר, המגיד. היכולת לספר מי אנחנו. מה אנחנו? אתם יודעים, אדם שהוא חרש אילם, הוא פטור מן המצוות. מי שלא יכול לדבר, הוא חסום. וזה לא שהוא לא יכול לדבר כי שמו לו סלוטה על הפה. הוא לא יכול לדבר כי הוא... אין, זה לא עובר. מה שבפנים לא עובר, לא עובר החוצה. אז זה מגיד. טוב. ברשותכם, כן. אז הנה, עכשיו אני מתייחס לזה. בדיוק עכשיו נעשה, נגדיר בדיוק מבחינה הלכתית כל חלק. בסדר? מה אנחנו בעצם רוצים לשאול? השאלה היא כזאת. בליל הסדר צריך להזכיר יציאת מצרים, נכון? עכשיו, הרמב״ם מביא כאן בדף שלפניכם בהלכות קריאת שמע, שאנחנו, וככה אנחנו גם פוסקים להלכה וככה אנחנו גם עושים, שאנחנו מחויבים להזכיר יציאת מצרים כל לילה. בכל לילה. נכון? אמר רבי אלעזר בן עזריה, הרי אני כבן 70 שנה, ולא זכיתי, כבר היה מסכת ברכות, ברייתא, ולא זכיתי שתאמר יציאת מצרים בלילות, עד שדרשה בן זומא, שנאמר למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים, כל ימי חייך. ימי חייך הימים, כל ימי חייך הלילות. זה דעת בן זומא. וככה פוסק הרמב״ם להלכה. אומר הרמב״ם, פעמיים בכל יום קוראין קריאת שמע, בערב ובבוקר, שנאמר, ובשוכבך ובקומך, בשעה שדרך בני אדם שוכבים, וזהו לילה, ובשעה שדרך בני אדם עומדים, זהו יום. בסדר גמור. טוב, מה זה קריאת שמע? ומה הוא קורא? שלושה פרשיות אלו הן. שמע, וימים שמוע, ויומר. ומקדימים לקרות פרשת שמע, מפני שיש בה ייחוד השם ואהבתו ותלמודו, שהוא העיקר הגדול, שהכל תלוי בו. זו הפרשה הראשונה, יש בקריאת שמע, ואהבת, יש גם אהבת השם, גם ייחודו וכו', גם תלמוד תורה. אחריה, פרשת וימים שמוע, שיש בה ציווי על שאר כל המצוות, ואחר כך פרשת ציצית, שגם היא יש בה ציווי זכירת כל המצוות. שמרתם את כל מצוותיי ועשיתם אותו. אומר הרמב״ם בהלכה ג', אף על פי שאין מצוות ציצית נוהגת בלילה, הרי לא הולכים ציצית בלילה, ציצית זה רק ביום, אז למה קוראים את הפרשה בלילה? פרשת מילא, בקריאת שמע בבוקר לקרוא את פרשת ציצית, אני מבין. מזכירים לי את כל המצוות, אבל בלילה אין צורך. אף על פי שאין מצוות ציצית נוהגת בלילה, קוראים אותה בלילה, מפני שיש בה זיכרון יציאת מצרים, ומצווה להזכיר יציאת מצרים ביום ובלילה, שנאמר למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך. וקריאת ג' פרשיות אלו על סדר זה נקראת קריאת שמע. זה יוצא שלפי הרמב״ם הזה יש לנו מצווה מהתורה. נכון? מצווה. כתוב פה הרמב״ם מצווה. מן התורה. להזכיר יציאת מצרים כל לילה. אז מה שאני אראה לסדר מכל הלילות? מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות? שבכל הלילות אני מזכיר יציאת מצרים. וגם הלילה אני מזכיר יציאת מצרים. אז מה נשתנה? אותו דבר. לכאורה. נכון? אותו דבר. האם יש משהו מיוחד בליל הסדר? גם יום לפני ליל הסדר הזכרתי יציאת מצרים. וגם לילה אחרי ליל הסדר אני אזכיר יציאת מצרים. אז גם בליל הסדר... יותר מנופח, יותר כמות, יותר פסוקים. זה העניין. אולי יותר כמות, יותר גזול אולי. זה הסיפור. יכול להיות. האור שמח, רבנו מאיר שמחה הכהן מדווינסק, הופך את הקערה. הופך. הוא אומר שזה הפוך על הפוך. תראו, הוא דורש כאן ברמב״ם משהו מדהים. בואו נראה את זה ביחד, יש לכם כוח, זה ככה קצת למדני, אבל אפשר להוציא מכאן איזה עיקרון מאוד מאוד חשוב ואמוני גם. אומר האור שמח, הארי החי בסימן ת' י' י' א' העריך בדיני הזכרת מצרים, זה הכוונה כאן לשגת אריה. יש לפקפק כאן דבריו, מה שהשיג על רבנו זכרונו לברכה. ההשגה היא כזאת, לא מצאנו בשום מקום, לא מצאנו בשום מקום מצווה בתורה, להזכיר יציאת מצרים כל לילה. להזכיר. לא מצאנו. נכון שהרמב"ם מביא פסוק. אבל זה לא מנוסח בצורה של מצווה. וגם האור שמח בעצמו אומר, דע, כי חיפשתי בדברי רבינו, מי זה רבינו? הרמב"ם בעצמו, בספר המצוות, ולא מצאתי שימנה מצוות יציאת מצרים להזכיר בכל ימות השנה, רק בליל ט"ו של ניסן, והגעת לבנך ביום ההוא. הרמב"ם בעצמו, בספר המצוות, לא כותב שיש מצווה להזכיר יציאת מצרים כל לילה. לא כותב את זה. הוא כותב שיש מצווה להזכיר יציאת מצרים רק בלילה אחד. מה הוא? ליל הסדר. אז יש סתירה בין הרמב״ם בספר המצוות לבין הרמב״ם בהלכות קריאת שמע. בספר המצוות הרמב״ם לא הזכיר מזה כלום. ובקריאת שמע הרמב״ם כתב את זה, שיש מצווה. איך נסביר את הסתירה הזאת? וכן בחיבורו... לא יזכיר זה למצווה בפני עצמה, רק בלכות קריאת שמע כתב כאן דמצווה להזכיר יציאת מצרים. גם בחיבור, בעד החזקה, הרמב״ם לא כותב את זה בתור מצווה בפני עצמה, אלא בתוך הלכות קריאת שמע. איזה סעיף כזה קטן, הלכות קריאת שמע, הרמב״ם אומר, כן, כן, הזכרתי. רציתי להגיד לך גם שתזכיר יציאת מצרים בלילה. למה? בדרך אגב. אומר האור שמח, לכן אמינא, לכן אני אומר, העיקר מצוות יציאת מצרים להזכיר, היא באה מהקרא דלמען, תזכור את יציאתך מארץ מצרים, פשטה דקרא, מהי לי בחודש האביב, ועשיית פסח, ולא תאכל עליו חמץ, כי בחיפזון יצאת למען, תזכור את יום צאתך. וזהו כפירוש רש"י בחומש, על ידי אכילת מצה בפסח, תזכור יום צאתך, כמו לצריך להזכיר מעשה עמלק, ומקיים בפעם אחת, לא תשכח דקרא. עוד, למען תזכור על ידי מצוות תפילין וימים טובים, שבהם אנו זוכרים יציאת מצרים. כלומר, אומר כאן אור שמח, עיקר מצוות יציאת מצרים היא בליל הסדר. וזה, או על ידי מצה, שאתה אוכל, מצה, מזכיר כאן, עשיית המצה, עשיית קורבן פסח וכו', או על ידי תפילין שמניחים כל השנה וכו'. אבל זה העיקר, בעיקר השורות הראשונות שלו, עיקר מצוות יציאת מצרים היא בליל הסדר, והיא נעשית בעיקר, על פי הפסוקים, באופן חווייתי. איך אני אזכור את יציאת מצרים? אני אשב ככה ואני אגיד, פעם יצאו ממצרים? לא, מה פתאום? אתה תזכור את יציאת מצרים בכל החושים. בכל החושים, תאכל קורבן פסח, ותריח את הבשר, ותלוש את הבצק, ותעשה תאמר בתוך הפה של המרור, ותתקבץ חבורות חבורות, וגם תעלה לרגל, וכל ההכנות, כל החושים, כל עצמותיי, תאמר להשם מכמוך, כל החושים יהיו חלק מזיכרון יציאת מצרים, וכאן כבר אני מוסיף, ולכן האופן שבו צריך לזכור את יציאת מצרים בלילה הזה, הוא באופן של סיפור. ולמען תספר באוזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי במצרים. עכשיו, אתם יודעים מה ההבדל בין לזכור לבין לספר? אני אגיד לכם מה ההבדל. לזכור זה ככה. נגיד שאתה עכשיו, נגיד הבן שלי כאן מולי, אתה שומע בני היקר, דע לך, זכור, אנחנו פעם היינו במצרים, והקדוש ברוך הוא הוציא אותנו, זה חשוב לזכור את זה כל החיים, והיה ככה וככה וככה וככה, וזה ככה וככה וככה, וככה הקדוש ברוך הוא עשה, וככה וכך מכות, וזה וזה, וטבלאות ועניינים, ואל תשכח. בסדר? מעולה. מה זה לספר? משהו אחר לגמרי. אז אתה שומע? היה יהודי אחד, שקראו לו אמרם. ואמרם, אבא בוא איתי, תבוא, אני אכנס איתי, אני אראה לך. הנה, עכשיו אנחנו בתוך הבית של אמרם, אתה רואה? תסתכל, אתה רואה את אמרם? הנה אשתו יוכבת, אתה רואה? נולד להם תינוק. אתה רואה את התינוק הזה? כן. קוראים לו משה. תראה איך הוא בוכה. וואה, וואה, פתאום האמא מגיעה עם המטבח, אשתי, שמה מטפחת, כן, זה. הנה יוכבת, מה את אומרת? מה נעשה עם משה? סיפור! סיפור! אתם יודעים, יש עכשיו הרבה אלונים, כן? הרבה אלונים יש. כל האנשים, בלי יוצא מן הכלל, לוקחים את האלון, דבר שאתם מחפשים את הסיפור. לא משנה באיזה דף זה, פותחים. כולם אוהבים לשמוע סיפור. הסיפור הופך אותי לחלק מהעניין. כשאני מדבר על משהו, אני כאן והמשהו שם. אבל הסיפור הופך אותי לחלק מהעניין. אני מוצא גם בסיפור את עצמי, שמספרים לי, יש איזה מתח, יש איזה... וכשעוד זה אבא מספר לי את הסיפור, ולפעמים גם האבא הופך אותי להיות חלק מהסיפור. מי אתה רוצה להיות? אתה יודע מה, בוא אתה תהיה מרים ששומרת על משה בזה. בוא, אני אשים לך זה לבת, אני שם זה, מתפעת תהיה מרים. ובוא, אנחנו... זה נראה אחרת לגמרי. נכון שיכול להיות שהם כבר יודעים את זה, את כל הידיעות עוד הם יודעים מהגן לפני כן, נכון. אבל אף אחד לא סיפר להם את זה. בלילה הזה, באופן הזה, והפך אותם לחלק מהעניין הזה. זו החוויה. זה הלילה, זה המצווה. יציאת מצרים היא דבר כל כך מרכזי, כל כך מהותי, שאי אפשר להשאיר את זה רק לזיכרון, בהרדיסק. זה זכור וזהו. זה חייב להיות חלק מהותי מהאישיות של כל אחד מאיתנו. וזה נוצר על זה שמספרים לנו את זה. אנחנו עוברים את זה בתוך חוויה סיפורית. זה נראה אחרת לחלוטין. זה סיפור מתח. זה העיקר, זה עיקר המצווה. טוב. אז זה בליל הסדר. איך הגענו מזה לשאר כל השנה? אומר כאן האור שמח, ולקח לו כתיב בלשון ציווי, ועד הכרי לה הגמרא דאורייתא. הגמרא אומרת שקריאת שמע שחרית וערבית עם הפרשייה הזאת זה דאורייתא. למה? היינו, דיש תקנות חכמים, שאין זה רק משום משמרת כמו נטילת ידיים וכיוצא בזה, ויש שהוא משום עניינים שנתחדשו אחרי מתן תורה, כמו קריאת מגילה וכיוצא בזה. כלומר, יש כל מיני סוגים של תקנות חכמים. יש תקנת חכמים שבא לעשות כל מיני משמרת, נגיד נטילת ידיים, כדי שאנשים לא יבואו לאכול דברים בצורה טמאה, בסדר? יש תקנות חכמים שהם דברים שהתחדשו אחרי מתן תורה, כמו קריאת מגילה. קריאת מגילה זה אחרי מתן תורה, נכון? אז רבנן תקנו. אבל יש דברים שרבנן מסתכלים בתורה ואומרים, הדבר הזה שכתוב בתורה הוא עיקר, הוא עיקר העיקרים, הוא יסוד האמונה, אז הם הולכים ומרחיבים אותו. ויש עניינים שהם להפקת רצון הבורא. אף כי לא יטיל ולא יכביד בתורת חובה, הקדוש ברוך הוא מרחם עלינו, לא מתעלק עלינו כל לילה, כל לילה. פעם אחת בשנה ספרו ביציאת מצרים, אבל רבנן רואים כמה הדבר הזה הוא מרכזי. אז הם רואים שיש כאן עניין שהוא להפקת רצון הבורא, אף כי לא יטיל ולא יכביד בתור חובה, בכל זאת כאשר הוא ראשי הכנסייה, אנשי הכנסת הגדולה, כי זהו הפקת רצון הבורא לאופן היותר נרצה, התחייבו בזה. כל כך מרכזי יציאת מצרים, לא יכול להיות שלא ניתן איזה תזכורת קטנה כל יום, אבל תשימו לב, בכל יום זה תזכורת. טק טק, זוכר יציאת מצרים, ציצית, נזכר, כן. המרכז, הכור הגרעיני, זה ליל הסדר. בליל הסדר אנחנו לא זוכרים יציאת מצרים, אנחנו מספרים אותה. אנחנו גם, לכן גם אנחנו מגידים אותה. מה זה להגיד? זה גם לעזור, זה לעזור למישהו אחר להיות מוגד גם הוא. כן, לכן זה נקרא מצוות מגיד. אני לא רק אומר, אני לא רק דורש, אני לא רק זוכר, אני מגיד את עצמי ומגיד את אחרים, נכון? יש כזה ביטוי אצל הילדים. אני אגיד אותך למורה, נכון? אני, זה נהיה פועל, אני אגיד אותך, הוא מוגד כבר, הגידו אותו למורה, כבר עלה, זה גם הולך על האדם עצמו. אז המגיד כאן בליל הסדר הוא אחר לגמרי, זה עולם אחר לגמרי, זה עולם חווייתי, זה עולם שכל החושים שותפים בו, וכל השנה אנחנו נותנים לעצמנו איתותון קטן מליל הסדר, מליל הסדר. צ'יק, זוכר? אבל זה שני דברים נפרדים לגמרי. בואו נקרא, נמשיך את זה. ויש עניינים של הפקת רצון הבורא אף כי לא יטיל ולא יכביד בתורת חובה. בכל זאת, כאשר ראו ראשי הכנסייה, כי זהו הפקת רצון הבורא לאופן היותר נרצה, התחייבו בזה, וזהו אל תבוז כי זקנה עמך. והנה כאשר אנו רואים שהבורא התברך הגיד בתורתו, שלתכלית זה יצאו בחיפזון ממצרים, ולכן ציווה בקורבן פסח ובשאר מצוות, למען תזכור כל ימי חייך, תקנו אבותינו לזכור בפה מלא יציאת מצרים בכל יום ולהודות לו. וזהו השלמת רצון הבורא, ולכן מקרי דאורייתא. זה תקנת חכמים כל כך חמורה, שהגמרא קוראת לזה דאורייתא. זה כאילו הרחבת דאורייתא. יש תקנות רבנן שהם סייגים, יש תקנות רבנן שהם דברים שקרו אחרי מתן תורה, ויש תקנות דרבנן שהם לוקחים את התורה ומרחיבים אותה קצת. וזה דאורייתא. ככה הגמרא קוראת לזה. זה חידוש עצום. אז לכן, זה איכות אחרת לגמרי. עכשיו אני חוזר לשאלתך. בליל הסדר, המצווה היא לא לזכור יציאת מצרים, אלא לספר ביציאת מצרים. כלומר, לא להעביר מידע, אלא לחוות חוויה. הבנתם? ולכן, מכיוון שזו המצווה, אפשר גם בכל פעם לבחור דרך מה אני אעבור את החוויה. הרי ליל הסדר, אנחנו לא בלילה אחד נעבור על כל יציאת מצרים, ועל כל המערל, ועל כל הפרשנים, ועל כל... אין מצב, נכון? אז כל שנה אפשר לבחור, השנה אנחנו מתפקדים בדבר אחד. דרכו יהיה הסיפור. שנה אחת, נתן לכם פה כל מיני רעיונות, שנה אחת התמקדנו בכלל בקריאת ים סוף, בנס שקריאת ים סוף. שנה שנייה התמקדנו באמונת בני ישראל, איך הם יצאו. שנה אחרת התמקדנו דווקא בעשרת המכות. שנה אחת ביקשתי מאשתי שבתחילת הקידוש, היא תעמוד והיא תתחיל כאילו את הקידוש. מה קרה? מה זה אמא עושה קידוש? מה זה פה? אז התחלנו לדבר בזכות נשים צדקניות. זה כאילו היה הסיפור. יש לנו ברוך השם הרבה בנות, אז בזכות נשים צדקניות. כל שנה הסיפור, יש הרי הרבה סיפורים בתוך יציאת מצרים, נכון? יש מה סיפורים ותתי סיפורים, נכון? בתוך יציאת מצרים. אז בכל שנה אתה יכול לבחור ציר אחר של סיפור שקורה. את הידע אין צורך להעביר, הם גם יודעים את זה. הילדים בחלק גדול מהמקרים יודעים את הידע, וגם בחלק מהמקרים גם הידע יכול להלעות, גם אם לא יודע, להתחיל עכשיו להפציט את כל הפרשנים. אבל סיפור, ובחלק מהמקרים, גם הזמנו את האנשים לשתף בסיפור שלהם. יש משפחות שעושות עדיין לילות סדר, ברוך השם, לאורך שנים ושנים, עם בני משפחה שהם ניצולי שואה. אז יש פה גם כן, יציאה מעבדות לחירות, הסיפור הזה גם הוא משתלב, כל אחד עם הסיפור שלו. זה סיפור, זאת חוויה, זה עולם אחר לגמרי. כל השנה אנחנו נותנים תזכור, בליל הסדר, חווייתיות. זה המגיד, זו היציאה לחירות. היכולת לחוות בצורה ממשית את העובדה שהיינו, ואיפה אנחנו נמצאים עכשיו. היינו עבדים, ועכשיו אנחנו חווים ביחד, וזה ממש, רבנן ראו כמה הדבר הזה חשוב, אז הם הרחיבו את זה לעוד מקומות, אבל ההרחבה של רבנן היא תזכורת. בליל הסדר זה בצורת סיפור. מה קורה כאשר הילדים גדלים? כל עוד הילדים הם קטנים, אפשר לספר להם. אפשר גם, נסתם גם אפשר להוסיף להם ידע, אבל בעיקר זה קורה. כשהילדים גדלים, באמת, מצוות והגעת לבנך, אותה מצווה שאנחנו מדברים עליה, והגעת לבנך, החוותיות, היא לא מתקיימת יותר, כי כבר אין, אם הילד הוא בן 40, ואבא הוא בן 60, זה ברור שאין, ועכשיו עוברים לגדר אחר, מה? אפילו כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו יודעים את התורה, מצווה הרי נספר ביציאת מצרים, הרי לא תמיד יש ילדים בסדר, אפילו יש סדר של מבוגרים, אז מה? אז אפילו, אדם שואל את עצמו, אז מרבים, כל אחד מביא פירוש, כל אחד, בסדר, אז זה ז'אנר אחר של הסדר, אבל במקום שישנם ילדים, כאן תופס את החוויה, את הדבר המרכזי, ויש כל מיני עדות וכל מיני מנהגים, כל אחד מכיר את המנהגים של העדות שלו. דרך אגב, תכף המנהג של העדה הפרסית, כן? צללה הפרסית, כמדומני, אני מקווה שלא יסכלו אותי, שזה לא מנהג לא נכון, אבל ככה שמעתי פעם, ש... הרי בכל המקומות יש, מחביאים את האפיקומן, מי שמוצא מקבל פרס. שם זה הפוך. שם נותנים לאחד הילדים לשמור על האפיקומן, ואם גונבים לו, הוא חוטף עונש. משהו כזה. רודפים אחריו עם חנב. זה מגיד. קדש, רוחץ, כרפס, יחץ, מגיד. יכולת חוות חוויה של חירות. וברגע שעם ישראל קיבל את המתנה הזאת, זה בכלל לא משנה איפה היינו. בגטאות, בסמטאות, בגירוש ספרד, בפרעות, בכבשנים, עם ישראל תמיד זכר שהוא במקום אחר. תמיד זכר שהוא בן חורין. תמיד גם סיפר את זה, החוויה צרובה עמוק בליבו. תמיד שרו לשנה הבאה בירושלים הבנויה, אפילו שהיו במקומות הכי נמוכים בגלות. וזה קרה. איך קרה הנס הזה, שאחרי 2000 שנים, כל ישראל עולים כאן לארץ ישראל, כולם נקבצו בהולך, כי עם שמחזיק את לפיד החירות חי בקרבו, במשך כל שנת הגלות, כשמתאפשרת לו האפשרות, הוא מיד עולה. אבל אם החירות היה איזה מין זיכרון היסטורי כזה, בול, זה סתם לא סיפור, אז מזמן כבר היינו צריכים להתבולל ולעבור בין האומות ולחס וחלילה לא היה נשאר זכר ופליט לדבר הזה. יציאת מצרים, זיכרון חי בקרבנו. המהלכה מארץ מצרים, אומר הפסוק, הרחב פיך והמלאו. מפרש הרב קוק, המהלכה מארץ מצרים, לא אשר העלך, המהלכה. כל הזמן הקדוש ברוך הוא מעלה אותנו מארץ מצרים, הרחב פיך והמלאו, תרחיב את הפה, תבקש עוד ועוד, תלמד, תספר, וככל שתרחיב יותר, כך ייתנו לך יותר. וזה החירות הגדולה של המגיד. אין לנו את הזמן לעבור על כל הסימנים, אני רק רוצה להגיד משהו אחד על צפון. בסדר? צפון זה הסוד. זה הסוד. אנחנו בליל הסדר מספרים את הסיפור של יציאת מצרים. מספרים את הסיפור של עם ישראל. אבל לקראת הסוף, אנחנו מתוודעים לעובדה שהחירות של עם ישראל היא סוד ופלא. עבד זה אדם בלי סודות. סוד זה דבר שקשור לעולם פנימי. אדם שיש לו עולם פנימי, יש לו גם דברים שהוא שומר לעצמו. עבד, הגמרא אומרת, עבדה בהפקר, אני חלה. הוא הכל פרוץ, הכל פתוח, אין לו סודות. מה שהוא, נגיד, כמו להבדיל, כן, לא להבדיל, בהמה יש לה סוד, אין לה סוד. מה שאתה רואה, זה מה שיש, זה, אין מה להסתיר, פרה, זה פרה. אדם, ככל שאדם הוא יותר גדול ויותר ניסה, יש תמיד, יש לו עולם פנימי עשיר, שהוא לא חשוף ולא גלוי. ככל שאנחנו הולכים ומתקדמים בתוך עולם החירות, הולכים ומתקדמים ונהיים יותר ויותר בני חורין, אנחנו נחשפים לאט לאט על העובדה שיש כאן סוד, שהקיום של עם ישראל הוא סוד, שהתורה היא סוד, שבכל אחד מאיתנו קיים סוד, פלא פנימי, ובסוף זה לסדר, הסוד הזה מתגלה. צפון, ברך, הלל, נרצה, בסוף זה לסדר מתגלה שהעם ישראל, מה שנראה לנו מלמטה צומח, בעצם מונהג מלמעלה, ויש מציאות פנימית שמנהלת את הכל. וכשזוכים לפקוח את העיניים וגם לפקוח את הלב, זוכים גם להתנוצצות מיוחדת של האור הפנימי הזה, של הסוד. זוכים לראות זה לא רק אנחנו מובילים את התהליך הזה, ואולי בעיקר לא אנחנו מובילים את התהליך הזה, אנחנו חלק מהסוד הגדול של האנושות, שזה עם ישראל, חלק מהפלא הגדול של האנושות, חלק מהתופעת החירות העצומה שעם ישראל מוביל, מוביל כלפיו וגם כלפי אומות העולם כולם, עד שבעזרת השם נצא כולנו לצאת, גם אנחנו באופן אישי, מעבדות לחירות, גם העולם כולו, מעבדות לחירות, נזכה כולנו בעזרת השם, חג פסח כשר ושמח, לחירות אמיתית, לביאור החמץ, ולאור ושמחה וכן יהי רצון, ונאמר אמן.